גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכן ולכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר, מופיע גם בפייסבוק, באינסטגרם ובטוויטר. פרק 267, השינויים שעברו על משרד החוץ הרוסי תוך כדי הפלישה לאוקראינה, על אימוץ טכנולוגיות לימוד חדישות בגלל הקורונה ועל זיהוי התפתחויות בעייתיות בכלי דם של מטופלי דיאליזה. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון שמנגן לאורוצ'ס. לידיעת המאזינים בנימין נתניהו ואלי כהן, שימו לב מה הולך במשרד החוץ הרוסי מבחינת השימוש ברשתות החברתיות.
משרד החוץ הרוסי הוא מהמשרדים הכי פעילים בעולם במדיה חברתית. הוא מנהל אלפי חשבונות מדיה חברתית, זה כולל פייסבוק, זה כולל טוויטר, זה כולל אינסטגרם, זה כולל טיק טוק. אנחנו מדברים על משרדי חוץ, בכירים במשרד החוץ, שגרירויות, שגרירים, נספחי תרבות, נספחי תקשורת. מערך של אלפי חשבונות מדיה חברתית בעשרות שפות אגב, הם מצייצים בפרסית, הם מצייצים בערבית.
חקר שיטות לימוד חדשניות שהתפתחו במהירות בהשפעת הקורונה.
סגנונות למידה מדברים על צורת קליטת הפנמת חומרים, האם הצורה, השיטה הוויזואלית או הווקלית, איך אנשים קולטים ידע יותר נכון, והנושא של מקצב הוא נושא שכמעט ולא קיבל תשומת לב במחקרים ישנים.
וזיהוי מוקדם של היצרות כלי דם אצל חולי כליות, מטופלי דיאליזה.
הצורך, ה-unmet need שהציגו לנו, אמרו, תפתחו איזושהי טכנולוגיה, שבלי להפריע לשגרת החיים של המטופלים, תדע לזהות בצורה זולה ומהירה את ה... סתימות האלה, זה נקרא סטנוזיס, את הסתימות האלה, בשלבים מוקדמים, עוד לפני שאנחנו מרגישים אותם, כשעוד יש אפשרות לעשות טיפול מונע, או סוג של שרברבות מונעת, לפני שבכלל מגיעים לאמרג'נסי.
שלום דוקטור אילן מנור, מהמרכז לחקר פוליטיקה ואסטרטגיה דיגיטלית, והמחלקה לתקשורת באוניברסיטת בן גוריון.
שלום, שלום. תודה על כך שאתה מארח אותי.
איזה אורך של טייטל. אתם עושים הרבה, מה אתם חוקרים בעצם?
תראה, תחום המחקר העיקרי שלי זה תחום שנקרא דיפלומטיה דיגיטלית, שזה תחום שבעצם שואל איך טכנולוגיות דיגיטליות משפיעות על העבודה של דיפלומטים, משרדי חוץ, שגרירויות. זה יכול להיות הכל משימוש של משרדי חוץ במדיה חברתית, ועד איך שגרירים משתמשים בוואטסאפ בזמן של מסעים ומתנים.
תן לי רגע בכן ולא, זה משפיע?
משפיע מאוד.
כן? אוקיי. אז עכשיו אנחנו הולכים לראות איך. בגלל זה שאלתי איך, כן ולא. אנחנו מדברים בעצם על המהפך שהתרחש ברוסיה, ברוסיה הרשמית אגב, או ברוסיה הכללית?
הייתי אומר רוסיה הרשמית.
אוקיי. בשימוש באמצעי תקשורת דיגיטליים, נכון? רשתות חברתיות או כל דבר כזה. איך היא הייתה לפני המלחמה עם אוקראינה, ואיך היא עכשיו, קצת אחרי? כלומר, לא שהמלחמה נגמרה, אבל האירועים הם מאחרי הפתיחה שלה. היה שינוי כזה גדול שהצביע על הצורך באיזשהו מחקר כדי להבין לאן זה הולך?
אז התשובה היא כן. משרד החוץ הרוסי הוא מהמשרדים הכי פעילים בעולם במדיה חברתית. הוא מנהל אלפי חשבונות מדיה חברתית, זה כולל פייסבוק, זה כולל טוויטר, זה כולל אינסטגרם, זה כולל טיק טוק.
רגע, זה כולל גם חשבונות לכל, בוא נגיד, אני לא אגיד לכל פקיד שיש במשרד החוץ, אבל בטח לכל הפקידים שמוכרים במערב כמי שיכול לתת איזושהי השפעה כזו או אחרת על הבוס.
כן, אנחנו מדברים על... בוא נגיד ככה, משרדי חוץ, בכירים במשרד החוץ, שגרירויות, שגרירים, נספחי תרבות, נספחי תקשורת, מערך של אלפי חשבונות מדיה חברתית בעשרות שפות אגב, הם מצייצים בפרסית, הם מצייצים בערבית, הם מצייצים בספרדית, אז זה אחד מהמשרדי חוץ שאימץ את השימוש במדיה חברתית, כחלק מהניסיון לנהל את הדימוי הבינלאומי של רוסיה.
אתה ניגשת למחקר הזה מתוך תובנה שכבר היה שינוי ברגע שהתחילה המלחמה, או כלומר ברגע שהם פלשו לאוקראינה, או שאמרת, רגע, אני רוצה לבדוק גם את הצדדים הרכים של העניין, זאת אומרת, איך הולך, האם הזווית הזאת של השינוי כהה או חדה?
תראה, אני חוקר את רוסיה ואת השימוש של משרד החוץ הרוסי במדיה דיגיטלית כבר 7-8 שנים. התחלתי להתעניין בזה אחרי שהם פלשו לחצי האי קרים ב-2014.
אוקיי.
וברגע שהתחילו לדבר על מלחמה, זה הדליק אצלי איזושהי נורה כזאת, שאמרתי, תראה, יכול להיות שבעקבות המלחמה, הרוסים ישנו את הטון שלהם במדיה חברתית, כי היה להם טון מאוד מאוד מיוחד שהם בחרו לאמץ.
אילן, למה יש לי תחושה שניבאת, שאמרת, רגע, אני נותן כאן איזשהו ניבוי כהשערה מדעית, בוא נראה אם זה מתקיים כן או לא.
הניבוי, בוא נגיד ככה, ההשערה הייתה שיהיה שינוי. לא ידעתי מה יהיה השינוי.
יאללה, אתה לא יודע להגיד אם זה כן או לא, נו, תגיד כן, ותפח לעצמך על השכם.
תראה, ניבוי זה דבר שאנחנו האקדמיים מפחדים לעשות. אבל בוא נגיד ככה, מה שמאוד מאוד אפיין את הדיפלומטיה הדיגיטלית הרוסית, את השימוש שלהם בטוויטר, פייסבוק וכולי,
כן.
זה שרוסיה אימצה טון של הומור לעגני ומזלזל.
זה אחרי שהם פלשו לקרים?
זה, האמת, מהרגע שהם התחילו להשתמש במדיה חברתית, שזה תהליך שקורה אחרי אביב הערבי, 2013, 2014.
והם פלשו לקרים ב-14-15.
נכון, 2014-15, ואז אנחנו בעצם ראינו שחלק מהותי מהשימוש שלהם במדיה חברתית, זה בעצם היה לאמץ איזשהו טון, שיבדל את הדיפלומטים הרוסים מכל שאר הדיפלומטים במדיה חברתית.
זה הרקע לכל המחקר הזה, רק כדי להגיד האם זה משתנה או לא. אבל אני מניח שלא זו שאלת המחקר.
שאלת המחקר זה איזה יעדי חוץ אתה מסוגל להשיג בעזרת שימוש במדיה חברתית. למה בכלל שמשרדי חוץ ישתמשו במדיה חברתית? למה שהם יהיו בפייסבוק ובטוויטר וביוטיוב ובלינקדין ובעוד עשרות ערוצים?
סליחה, דוקטור, אני חושב תלמיד תקשורת בשנתו הראשונה, אפילו בתיכון, יכול להגיד לך, משום שזה שפת העם, וכדי להתחבר לעם, אז הוא מוכרח להשתמש גם במדיה הזאת, ואז זה משליך גם על מדיניות חוץ.
כן, אבל להתחבר לעם אפשר בהרבה דרכים. אפשר לכתוב מאמר דעה בעיתון, אפשר ללכת לדבר בבית ספר, אפשר לפגוש סטודנטים, אפשר לעשות תרבות.
העם, זו שפת העם הנוכחית.
אני חושב שזה יותר משזה שפת העם, זה הדרך שבה אנחנו לומדים על העולם. כשיש איזשהו אירוע בעולם, אנחנו רוצים לאסוף מידע, אנחנו הולכים למדיה חברתית.
Okay.
אנחנו רוצים להבין תהליכים בעולם, אנחנו הולכים למדיה חברתית, ובגלל זה הדיפלומטים נערו לשם גם.
שדה המחקר שלכם היה הרשתות החברתיות, או שהתמקדתם בסוג מסוים של רשומות רשת, באתרים מסוימים של אנשים מסוימים?
תראה, המחקר הזה התחיל בערך בשנת 2015-2016, ובפעם הראשונה שיצאנו לשדה המחקר, מה זה אומר שדה המחקר, פעם ראשונה שהלכנו למשרדי חוץ והתחלנו לראיין דיפלומטים, השאלה הייתה מאוד רחבה. האם אתם משתמשים בטכנולוגיות דיגיטליות, ואם כן, איזה? ולמה? עכשיו, טכנולוגיות דיגיטליות זה יכול להיות הכל מהשימוש שלהם באימיילים, ודרך זה שמשרד חוץ כותב אלגוריתם.
בדיוק, אתה מדבר על איזשהו שימוש שמהשנים שאתה מדבר עליהם כבר היה די רווח.
אז אנחנו שאלנו אותם, איזה טכנולוגיות אתם משתמשים ולמה, ויותר 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 שמענו מדיה חברתית, מדיה חברתית, מדיה חברתית. עכשיו, תשמע, משרד חוץ האמריקאי כבר ב-2012, 2013, הוא מנהל 1,200 חשבונות במדיה חברתית.
אוקיי.
זה השקעה מאוד גדולה.
ונכון.
כי אתה לא סתם פותח ערוץ במדיה חברתית. אתה צריך תוכן, אתה צריך אינטראקציה, אתה צריך להגיב בזמן אמת למה שקורה בעולם. זה השקעה.
לכל אחד שעושה את זה, אתה צריך לידו איש תוכן, חוץ מהיועץ תקשורת ויועץ משפטי שיהיה לידו.
ואתה גם נורא צריך להיזהר, כי אתה יכול לעשות איזושהי בדיחה בתור דיפלומט בטוויטר, ופתאום עושים עליך עליהום, ואיך הוא אמר, וזה ממש יכול להוביל למשבר בין מדינות.
אוקיי.
אז אחד מהמדינות שחשבנו שיהיה מעניין לחקור אותה, בין היתר, היה רוסיה.
Okay.
כי ברוסיה היה מאמץ מרוכז ללכת למדיה חברתית. אגב, מאמץ שפוטין עצמו התייחס אליו בכינוס עם דיפלומטים בכירים, לפני 4-5 שנים הוא אומר להם, אני רוצה שתצאו למרחב הדיגיטלי, תשפיעו על איך העולם רואה ומבין את רוסיה.
אוקיי, okay. ומשדה המחקר הזה, אתם מתחילים מה לראיין אנשים, לבדוק רשומות רשת, לבדוק ציוצים, לבדוק מה?
תראה, מחקר כזה יכול לקחת כל מיני, יכול להתקיים בכל מיני אופנים. יש פעמים שאנחנו בעצם מראיינים דיפלומטים, ויש פעמים שאנחנו בעצם מסתכלים מה התפוקה של משרד חוץ. אני אתן לך דוגמה. ניסינו להבין האם בעקבות הקורונה דיפלומטים עשו שימוש בזום כדי לעשות מסעים ומתנים, בינתן שהם לא יוכלו להיפגש בחדר פיזי. אז פה רצינו לשאול את הדיפלומטים, האם השתמשתם בזום, האם זה השפיע על המסע ומתן, האם זה
שוב,
אחרת?
אבל שוב, אילן, בוא נגיד, זה כלי של שימוש, עזוב את הקורונה, גם לפני כן זה היה שימוש רווח, בוא נגיד, בהיבטים של וידאו קונפרנס.
לא אצל דיפלומטים, לא היה.
אפילו אצל אנשי עסקים זה היה.
אבל לא היה אצל דיפלומטים.
כי למה?
כי בדיפלומטיה מסע ומתן, שאנחנו מדברים על מסע ומתן לדברים רגישים, כן? אבל אצל דיפלומטים, מסע ומתן, זה חלק מהפרופסיה, מהמקצוע שהם לומדים, זה מתכנסים לתוך חדר, מסתכלים אחד לשני בעיניים, קוראים את שפת הגוף, קוראים תווי פנים,
עדיין וידאו קונפרנס יכול לתת לך
תשובה. לומדים לסמוך אחד על השני. תחום הדיפלומטיה זה תחום שקשה לו לאמץ טכנולוגיות חדשות.
אוקיי.
בדרך כלל אנחנו רואים שטכנולוגיה מפעפעת, קודם כל בחברה משתמשים בה, בעסקים, אז אנשים בחיים פרטיים, אז רפואה, ורק אז זה מגיע למשרדי חוץ.
אוקיי, אז אתם בוחנים מאגרים של רשומות, ואז מתחילים לראיין את מי?
אנחנו במחקר הספציפי הזה שהסתכלנו על רוסיה, אנחנו בעצם מסתכלים על מאות ציוצים, שמשרד החוץ הרוסי פרסם, בוא נגיד, בשלוש השנים האחרונות. אז כל ציוץ שיוצא ממשרד החוץ הרוסי,
מדליק אצלך נורא אדומה.
אנחנו מסתכלים עליו ומנסים לאפיין איזה סוג תוכן, במה הוא עוסק, והאם יש איזשהו טון ספציפי שהמדינה ימצא לעצמה. וכמו שאמרתי לך, אצל רוסיה ראינו לפני המלחמה שהטון הזה היה הומור מאוד מאוד בוטה ומזלזל. אני אתן לך דוגמה, ב-2014 במשבר בקרים, ברית נאטו, בעצם משרד הביטחון האמריקאי, אבל ברית נאטו מפרסם את הצלומי לוויין של כוחות רוסים באוקראינה, ואומרת, הנה הוכחה, הרוסים פלשו לאוקראינה. דיפלומטים רוסים מסדרים חיילי צעצוע על שולחן כתיבה, מצלמים, מעלים את זה בתגובה לנאטו ואומרים, וואו, תראו איזה עדות משכנעת, החיילים הרוסים באוקראינה.
Okay.
בכוונה, טון מאוד מאוד מזלזל ולהגני. וברגע שהתחילה המלחמה...
שנייה, אילה. למה הם עשו את זה דווקא ככה?
בגלל שהשוק הוא מאוד מאוד תחרותי והוא מאוד מאוד קשה.
כן, אבל השוק לא, גם אם הוא תחרותי, כשאתה צריך לשלם ואתה צריך לברור מה אתה מכניס, עדיין כשיש לך הומור, אתה יודע להתייחס אליו בצורה מסוימת, ואז בשלב מסוים אומרים, נו יאללה, הם ממשיכים בקו הזה, אין לנו מה לשים עליהם.
תראה, השאלה שאתה צריך לשאול זה עם מי הם מנסים לתקשר. צורך העניין, השגרירות הרוסית באנגליה, שהיא משתמשת בטוויטר.
אני חושב שיותר ממי הם מצליחים לתקשר,
לא,
למי,
מנסים.
זה מכוון.
למי זה מכוון, זה אני מדבר. אז השגרירות הרוסית בבריטניה לא משתמשת בטוויטר, כדי בכך לדבר עם הממשלה הבריטי, או עם קובע מדיניות בריטים, אלא עם פלח מאוד מסוים של הקהל הבריטי, שהם חושבים שיש להם סיכוי להשפיע על תפיסת העולם שלו. וכשאתה מסתכל על כל מדינה, אבל כמו אנגליה או לונדון, המון המון שגרירויות פעילות במדיה חברתית, וכולם מתחרות על תשומת הלב שלנו, והרוסים אמרו, בואו נאמץ איזשהו טון שיבדל אותנו משאר הדיפלומטים. כולם דיפלומטים בדרך כלל מנסחים בטוויטר, ציוצים מאוד מאוד פורמליים, מאוד רשמיים, אנחנו, יהיה בנו משהו אחר. אנחנו נשתמש בהומור, אנחנו נשתמש בשפה בוטה, וזה אולי יביא לנו איזשהו קהל של עוקבים שאנחנו נוכל לעצב את תפיסת העולם שלו ואת איך הוא רואה את רוסיה. אז הרעיון היה פה בידול, כמו כל מותג.
אוקיי. ואז השינוי מתחולל לא אחרי קרים, אלא אחרי אוקראינה.
מה שאנחנו רואים ברגע שהמלחמה התחילה, אנחנו ראינו שינוי מאוד מאוד מהותי בטון הרוסי.
אתה מדבר על מלחמת אוקראינה.
אני מדבר עכשיו, על המלחמה שהתחילה לפני שנה. בבת אחת, ראינו, הם הפסיקו לחלוטין ברמה עולמית, גם בשגרירויות, גם במשרדי חוץ, הפסיקו להשתמש בהומור, כי הצד התוקפן במלחמה לא יכול להשתמש בהומור. אם הוא ישתמש בהומור, יהיה עליו עליהום. אתה לא יכול להשתמש בבדיחות, ואתה לא יכול להשתמש בטון מזלזל ולהגני.
אבל אני אשאל אותך את אותה שאלה ששאלתי בשיחת פתיחה שלנו. פוטין אמור לפחד מזה, הוא הרי לא מתרגש מכלום כמעט. אפילו לא מהראיות ונמרים.
קודם כל, אני לא חושב שזה נכון. כלומר, אם קוראים עבודות על פוטין, אז זה נכון, שבוא נגיד, הוא לא, אולי הוא לא רגיש לסנטימנט ציבורי, כמו חלק מהמנהיגים במערב,
okay.
אבל הוא כן...
כי הוא
כן,
יודע שזה לא יפיל אותו.
אבל הוא כן שם דגש מאוד חשוב על הדימוי של רוסיה בעולם. ואגב, מה שמאוד מאוד מעניין אותו ואת משרד החוץ הרוסי, זה לא הדימוי של רוסיה בישראל, וזה לא הדימוי של רוסיה במערב אירופה, זה הדימוי של רוסיה באפריקה. זה הדימוי של רוסיה בדרום מזרח אסיה.
אבל שם קונים הומור, אני חושב, בסיתונות.
לא, הרעיון הוא שהרוסים הבינו עם תחילת המלחמה, שיש קהלים שהם בחיים לא יצליחו לשכנע אותם.
אוקיי.
הם מבינים את זה. כמו שמשרד החוץ הישראלי יודע שיש קהלים שלא משנה כמה שהוא יסביר דברים מסוימים, הוא לא יקנה אותם.
בואו ניתן כאן איזושהי דוגמת מפתח, דוגמת בוחן, כי אנחנו כבר ככה על הקצה. כשהם יפנו מסר לעולם לפני הפלישה, מה הוא היה ואיך הוא נראה אחרי הפלישה?
אז תראה, אני אתן לך דוגמה. הנשיא אובמה החליט באיזשהו שלב, תוך כדי המשבר בקרים, לסלק 35 דיפלומטים רוסים מאמריקה.
אז זכור, אוקיי.
זכור. והשגרירות הרוסית בבריטניה פרסמה תמונה של ברווזון המכוער, עם המילה ליים בגדול על הברווזון, כלומר ברווזון צולע, וזה עם תמונה של אובמה לצידו, ובעצם להגיד, אובמה הוא ליים דק, הוא ברווז צולע, הוא נשיא לא רלוונטי, הוא לא רלוונטי לעולם.
אוקיי.
מה שאנחנו רואים מאז תחילת המלחמה, שכבר אין את השימוש הזה בהומור, בטח לא בהומור להגני, ובעצם רוסיה משתמשת במדיה חברתית כדי לטעון שלושה דברים. אחד, רוסיה שחררה את אוקראינה במלחמת העולם השנייה. רוסיה הצילה את אוקראינה במלחמת העולם השנייה. עכשיו, אם רוסיה הצילה את אוקראינה ושחררה את אוקראינה, אז איך אפשר להגיד שרוסיה פולשת לאוקראינה? שתיים, ציוצים בעיקר שמסתכלים על העבר ומזכירים שרוסיה הייתה מהמדינות שהקימו את האום, ושהקימו את הדבר הזה שנקרא הדין הבינלאומי. אז איך אפשר לטעון שרוסיה מפרה את הדין הבינלאומי? אנחנו גם רואים הרבה מאוד ציוצים שבעצם עוסקים, דווקא עכשיו בזמן המלחמה, ציוצים שעוסקים בהישגים המדעיים של ברית המועצות. הגענו לירח, פיתחנו טכנולוגיות, היינו אלופי שח, כלומר איזשהו ניסיון להדביק לרוסיה היום את הדימוי של ההישגים המדעיים של ברית המועצות. זה השינוי שאנחנו רואים בעיקר ברוסיה. אגב, באוקראינה, ההפך. משרד החוץ האוקראיני, משרד הביטחון האוקראיני, הרמטכ"ל האוקראיני, מאז תחילת המלחמה, משתמשים המון בהומור.
זה תלוי מאיפה בא המנהיג העליון, במקרה הזה, זלנסקי.
לא, אבל תחשוב שהם משתמשים בהומור כדי שהתוכן שלהם יהפוך להיות ויראלי.
אולי בגלל זה הם לא מצליחים ליצור סביבם, בוא נגיד, את כוחות ההתנגדות שהם היו רוצים לשלב אותם במערכה.
יכול
להיות. מול רוסיה. דוקטור אילן מנור, תשמע, זה מרתק, וזה ממש, איך אומרים, מעכשיו, תודה רבה לך.
תודה לך.
שלום דוקטור דליה ולן, מרכזת קורס לניהול טכנולוגיה וחדשנות באוניברסיטה הפתוחה, שלום לך.
שלום לכם, ורמי ולמאזינים.
ולדוקטור אורי שטרנברג מהמחלקה לכלכלה וניהול גם כן באוניברסיטה הפתוחה, שלום לך.
שלום, שלום.
המחקר שלכם, או המחקר שעליו נדבר איתכם, עוסק באיך השפיע, אני חושב, הקורונה על הלימודים שלנו, אבל בהיבט הטכנולוגי. זאת אומרת, איך אנחנו תופסים את מה שאנחנו מקבלים, ואני אקדים לכל העניין הזה שהתחלנו פשוט לראות דברים בצורה הרבה יותר מקובצת. זאת אומרת, אנחנו כבר רואים בינג'ים ולא סדרה שבאה לנו פעם בשבוע כמו שהיינו רגילים מהערוץ הראשון או מקומות כאלה. ואז השלחתם את זה לתוך מערכת הלימודים. דליה.
במידה מסוימת כן, הקורונה, אבל לא רק הקורונה, קורונה הציפה, הקורונה ונטפליקס בכלל העלו את המושג הזה של בינג' להקשרים שלפני כן לא היו מזוהים עם הבינג'. הבינג', אם נסתכל על מאמרים אקדמיים, הבינג' מיוחס להתנהגויות שליליות בדרך כלל, שקשורות בפעולה שהיא לא נשלטת, היא לא מנוהלת, כמו אכילת יתר, שתיית יתר, כל הדברים
האלה. אני אשאל אותך שאלה, בסדר? זו שאלה שמופנית אלייך, כי אורי הוא, בואי נגיד, הצעיר שבחבורה, בסדר?
כן.
אנחנו, כשהיה רק ערוץ אחד או שניים נניח, היו סדרות, כמה פעמים אמרת, אוי, מתי הפרק הבא, ומחכה לו בחיליון עיניים? יש, ועכשיו זה נראה אחרת.
זה נראה אחרת. אם נשאל את השאלה הזו בהקשר לקולנוע ולסדרות, אז שאלה מרכזית היא באיזה מידה הצופים נהנים יותר או פחות, אבל בהקשר הלימודי...
נדמה לי שגם בהקשר הלימודי אנחנו... נדמה לי ש... או לפחות אני למדתי אנגלית בטלוויזיה החינוכית, והיה מגיע שיעור פעם בשבוע, מיסטר הף בייקר, זוכרת אותו?
ברור, ואז...
מתי הוא יגיע עוד פעם?
מתי הוא יגיע, ומה היה במפגש הקודם? השאלה מה היה במפגש הקודם היא שאלה מרכזית.
בואי נגיד בלחש שלפעמים אפילו המורים לא זכרו.
בדיוק, וזה בדיוק הביא אותנו למקום של היום ש... החומרים מוגשים לנו בקצב אחר, החומרים זמינים לנו. מאז המעבר ללמידה יותר מקוונת, מרבית החומרים זמינים. ישנם קורסים, וזו שאלה מרכזית, האם המדיניות של, של קובעי המדיניות בקורס, קובעים שהסטודנט יוכל לנהל למידה מקבצית, כלומר, הוא יוכל להתקדם בקצב שהוא רוצה, להגיש את המטלות ואת המשימות מתי שהוא רוצה. הרבה פעמים עדיין המדיניות הישנה שחייבים לקבוע תהליך ולשים מעצורים, היא זו שמכתיבה, ואז מנהלי הקורסים לא משחררים את כל החומרים, ובעצם מונעים את האפשרות הזו.
אוקיי, אורי, איפה אתה מתחבר לזה?
אני בעצם חוקר את הנושא של דרכי הוראה כבר לא מעט שנים בכל מיני תחומים, גם בהקשר של הוראה דיפרנציאלית באופן כללי, וגם בהקשר של למידה עם טכנולוגיה ובלי טכנולוגיה.
לייחס לך את המצאת הכיתה החכמה?
לא, לא, ממש לא.
אז את הכיתה המעופפת.
אבל את הכיתה המשולבת, שמשלבת גם דברים טכנולוגיים וגם תהליכי הוראה ותהליכי למידה קלאסיים, זה בהחלט מה שאני מתעסק בו לא מעט שנים. ובעצם השאלה שאנחנו רצינו לדעת, זה האם הדבר הזה שנקרא בינג' של צפיית הבינג' כפי שתיארת?
רגע, רגע, פה אתה אמרת בינג', גם אני אמרתי בינג', אבל דליה פה אמרה מושג אחר, ובוא נקביל ביניהם, אוקיי? למידה מקבצית, נכון? זה השם של בינג'? אוקיי, לא, זאת אומרת, למידה בבינג' זה למידה מקבצית. אוקיי, בוא תמשיך.
כן, הבינג' בעצם, בהקשר של צפיית הרצף, בהקשר של צפייה בסדרות, אנחנו יודעים, דיברתם על זה, אנחנו רוצים לדעת האם כשסטודנט יכול ללמוד בבינג', זאת אומרת, כשיש קורס שכבר מאפשר לו, שמציג לו את כל חומרי הלימוד מראש, והוא יכול לבחור מתי ללמוד ובאיזה קצב ללמוד, האם הוא יבחר לרכז מאמץ ולעשות סמסטר שלם בתוך 10 ימים, או שסטודנט יעדיף דווקא ללמוד באופן תהליכי, כפי שממליצים המרצים וסגלי ההוראה בכלל.
תראו, אני יכול להניח שזה לא נעשה רק באוניברסיטה הפתוחה, או שאולי האוניברסיטה הפתוחה הייתה שותפה למחקר הזה. זה מוכרח להתפרס על הרבה יותר מרחב הרבה יותר גדול, כי צריכים להשתלב בזה הרבה מאוד סטודנטים, לדעתי, מגוון רחב של סגנונות הוראה. דליה.
סגנונות למידה.
סגנונות למידה, סליחה.
כן.
לא, אבל גם סגנונות הוראה.
כן, הם צריכים להיות מתואמים.
בדיוק.
הנושא בעצם, אם אנחנו התחלנו מהנקודה הזו וגילינו ממצאים ראשוניים, אני חייבת לציין ממצאים מאוד מאוד ראשוניים, אבל מאוד מאוד מעניינים.
רגע, דליה, אולי נשמור אותם לסוף.
לא, עוד לא, אני עוד לא מגלה אותם,
אוקיי.
אבל זה באמת מוביל אותנו צעד אחד אחורנית לשאול מה הם סגנונות הלמידה. ושוב, אם נלך לעולם התוכן של למידה ולא אורי ולא אני מגיעים נטו, אנחנו מגיעים יותר מנושא ניהול ופחות מנושא ההוראה, אני לפחות. סגנונות למידה מדברים על צורת קליטת הפנמת חומרים, האם הצורה, השיטה הויזואלית או הווקלית, איך אנשים קולטים ידע יותר נכון, והנושא של מקצב הוא נושא שכמעט ולא קיבל תשומת לב במחקרים ישנים.
אוקיי, אורי, תתייחס רגע לשדה המחקר, איפה זה היה? זאת אומרת, באיזה... איך נקרא לזה? מוסדות למידה זה היה.
מה שאנחנו עשינו, אנחנו בעצם חיפשנו קורסים אקדמיים שבעצם מאפשרים למידת בינג'.
מצאתם אותם איפה?
מצאנו אותם במרכז האקדמי לב, מצאנו 3 קורסים כאלו, כשבעצם היה חשוב לנו לא רק למצוא קורסים שאחרי הקורונה אפשרו את זה, אלא דווקא קורסים שאפשרו את זה עוד לפני הקורונה.
במיליה של האקדמיה, מרכז האקדמי לב מוכר, אני פחות מכיר אותו, רק במילה מה זה?
מרכז אקדמי לב זו מכללה שיושבת בירושלים, בעיקר לאוכלוסייה הדתית והחרדית, אבל עוסקת מבחינת התואר שבו אנחנו דיברנו, זה תואר בניהול, ואנחנו בעצם לקחנו את המסלול האקדמי.
ואז, דליה, שאלונים, בדיקות תוצאות מבחנים או עבודות או דברים כאלה, איך בדקתם את זה? כלומר, איך שיתפתם את התלמידים במחקר?
לא שיתפנו.
לא שיתפנו, לפחות בשלב. לא, לא, אין בעיות של אתיקה.
הבנתי.
שילבנו אותם בשלב אחר. המחקר הוא מחקר רטרוספקטיבי. כלומר, התבססנו, ראשית לקחנו נתונים שאפשר להשיג אותם מתוך הפעילות באתרים. כל הפעילות בקורסים מקוונים היא פעילות שהיא מתועדת.
Okay.
כמו כל עבודת מחשב.
אז מה בדקתם? התלהבות מלימודים, ציונים, תוצאות של מבחנים,
בעצם השלב הראשון שעשינו, אחרי שהתארנו את הקורסים, זה בעצם לנתח את הנתוני למידה שנאספים אוטומטית על ידי המערכות הדיגיטליות. זאת אומרת, אנחנו לומדים באמצעות אתר אינטרנט יהודי לקורס, מה שנקרא מודל של הקורס. כל החומרים בקורסים הרלוונטיים שאנחנו מדברים מועלים לקורס, לאתר של הקורס, בראשית הסמסטר, ובעצם כל סטודנט יכול ללמוד בקצב שמתאים לו, בקצב שהוא רוצה.
אז מה אתה בודק שם? את הקצוות, את האמצע?
בדקנו את כולם. זאת אומרת, עשינו ניתוח של 500 והרבה סטודנטים, קרוב ל-600 סטודנטים.
500 זה מלא.
לא, קרוב ל-600, האמת שזה היה.
אוקיי.
ובעצם אנחנו בדקנו בצורה, באמצעות התוכנה, אחד-אחד, מתי הוא התחיל את הלימוד, זאת אומרת, מתי הוא ניגש לחומר הלימוד הראשון, ומתי הוא סיים ללמוד את הפרק האחרון.
Okay.
ואז אנחנו בעצם בדקנו כמה ימים עברו בין תחילת הלימוד לבין סיום הלימוד, כשהמצב הנורמלי היה אמור להיות על פני סמסטר מלא, זה יכול להיות 100 ומשהו ימים, 150 ימים, תלוי בסמסטר. ובעצם אנחנו חיפשנו את אותם אלו שהקצב לימוד שלהם, טווח לימוד היה קצר במיוחד, בעצם אנחנו הגדרנו את אלו שלמדו את כל הקורס בפחות מ-10 ימים, 10 ימים או פחות, ולהם אנחנו קראנו לומדי בינג', לכל האחרים, גם כן מי שלמד ב-11 ימים, אמרנו, הוא לומד תהליכים מבחינתנו, ובאמת הרוב המכריע של הסטודנטים נמצא שהם לומדים בצורה תהליכית. אנחנו התמקדנו כמובן יותר באלה שלומדים בצורת בינג'.
אוקיי.
ולאחר מכן, שנייה, רק השווינו גם כן לציון שלהם, כמה הם קיבלו בקורס, בשביל לראות האם אנחנו רואים בצורה מובהקת שהסטודנטים של הבינג' מקבלים יותר או פחות בציון.
אבל עשיתם השוואה גם מול הלמידה הרציפה?
כן, כן, בהחלט. אנחנו בעצם לקחנו קורסים מ-2016 עד 2022.
עוד מעט נגיע לתוצאות. דליה, מה את חקרת? או מה את שאלת את עצמך על אותה קבוצת מחקר נקרא לזה.
התחלנו את השאלה עם האם סטודנטים שלומדים בצורה מקבצית, בצורה בינג'ית, מצליחים באותה מידה יותר או פחות מאלה שלומדים באופן רציף.
אוקיי.
זו הייתה השאלה, והייתה שאלה מאוד בסיסית, והנתונים היו זמינים לנו ויכולנו לראות.
ובאותו שלב שיצאתם מסבך הנתונים, בואי נגיד ממקבץ הנתונים הזה, מתישהו הגעתם לשלב שאתם עושים מחקר שאלון, כלומר, חוץ מתצפיות או סקירות שאתם מקבלים, היה גם איזשהו שאלון התייחסות של הסטודנטים עצמם?
אנחנו ממש עכשיו בפתח בהגשת הבקשות לאישור הפנייה לסטודנטים, אז עדיין לא נעשה. החלק היחיד שהייתה בו, היה בו שילוב של הסטודנטים היה מאוחר יותר.
תראו, לפני שניגש לתוצאות שאתם כבר הגעתם להם, אני רוצה להכניס כאן שאלה שאולי היא קצת לא פיירית, איך נגיד, מתחמקת. זה המקום לבדוק את לבדוק באמת את השפעת לימוד מקבצי? כלומר, בסוף הלימודים?
זו בדיוק השאלה שאנחנו העלינו. אמרנו, לא, כי יכול להיות שסטודנט למד בבינג' או בתהליכי או בצורה אחרת, הצליח לעבור את המבחן, ויופי, יש את הבדיחה הידועה שאומרת שההבדל בין תלמיד טוב לתלמיד גרוע, זה שתלמיד גרוע הוא שוכח את כל החומר של המבחן רגע לפני המבחן. ותלמיד טוב הוא שוכח את כל החומר רגע אחרי המבחן. אז האם זו המטרה שלנו? בוודאי שלא.
אוקיי.
ולכן מה שאנחנו עשינו בעצם בתקופת המחקר שלנו, חזרנו לכל הסטודנטים שסיימו את הקורס שנה ומעלה אחורה.
כלומר, שכבר יש להם ניסיון בתחום שלהם.
אני לא יודע אם יש להם ניסיון, אבל עבר זמן. זאת אומרת, אני מצפה מהם שאם כרגע אני פונה אליהם, הקורס לא תרי להם בראש. אם עברה לפחות שנה מאז שהם סיימו את הקורס, כנראה שזה לא הדבר האחרון שהם זוכרים.
זאת אומרת, בכל זאת התייחסתם לשאלה הזאת.
בהחלט, בהחלט.
בצורה זו אחרת.
כי הרי זו הטענה הגדולה שיש נגד למידת בינג'. אומרים, למידה שהיא לא תהליכית, היא לא שווה כלום. גם כן אם הוא יעבור את המבחן, הוא לא יודע את החומר.
Easy come, easy go.
בדיוק.
אוקיי.
אז שלחנו להם מעין מבחן חוזר. מבחנון, מבחן בינג', אני קורא לזה בצחוק. מבחן מאוד מאוד קצר, אבל בנינו אותו בצורה חכמה, כדי שבאמת ייתן לנו פילוח טוב של מידת השליטה בתוכן, זאת אומרת, מה באמת נשאר מהלמידה.
דליה ואורי, ברשותכם, עצירה קצרה על החשיבה, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
עצרנו אחרי שנתתם לבוגרים מה שנקרא מבחן חוזר אחרי כשנה. מה גיליתם?
כאן התוצאות שאנחנו מצאנו הפתיעו אותנו. כי אם מבחינת הציונים בסיום הקורס אנחנו ראינו שהציונים ב-2016 היה פער די גדול של כמעט 10 נקודות לרעת לומדי הבינג', פער שהצטמצם כמעט לגמרי עד 2022, אבל עדיין הוא היה אמנם פחות מנקודה כבר, אבל עדיין לרעת לומדי הבינג', אז מה שאנחנו גילינו במבחן החוזר זה תוצאה הפוכה. בעצם דווקא הסטודנטים שלמדו בבינג' הראו ציון יחסי הרבה יותר גבוה. זאת אומרת שכשאנחנו השווינו לכל סטודנט את הציון שלו במבחן החוזר כאחוזים מהציון במבחן הראשוני, מתוך הבנה שיש איזושהי מידה של שכחה לכולם בלי קשר לשאלה איך למדת, אנחנו ראינו שדווקא הסטודנטים שלמדו בבינג' זוכרים את החומר יותר טוב מאשר סטודנטים שלא למדו בבינג', ושם היה הבדל משמעותי ומובהק, ובעצם זה מה שבא ואמרנו, רגע, אולי הבינג' לא כזה גרוע כמו
שחשבתם בהתחלה.
שוב, אני רוצה רק להסתייג.
רק שנייה, דליה, אנחנו על השנייה האחרונה, אז כן, תסתייגי, אבל גם תכניסי את הנתונים שרצית להפתיע אותי בהם.
אוקיי. ראשית אני רוצה להסתייג, כי כשאנחנו מסתכלים על קובץ התנהגות מקוונת של סטודנטים, אנחנו יודעים שהתנהלות מקבצית או למידה מקבצית הייתה מאז ומעולם. והחשיפה לבינג'
עיין ערך חוברות העבודה לחופש הגדול.
ברור, עיין ערך הסטודנטים שלמדו את הקורס 5 דקות לפני ונרדמו ולא הגיעו לבחינה וכך הלאה. כלומר, ההתנהלות הזו הייתה קיימת. להתנהגות הבינג'ית יש שתי פנים. פן אחד הוא הפן של אלו שמתכננים ללמוד בבינג'. כי למידה מתוכננת, מנוהלת, הם מכירים את עצמם, הם מכירים את לוח הזמנים שלהם, ולכן הם החליטו שסוג מסוים של למידה הם יכולים לעשות באופן מקבצי, על פני זמן קצר, והם יצליחו להגיע להישגים שהם שואפים להגיע. החלק השני כבר מתבלבל לנו עם תופעה שהיא תופעה שונה לחלוטין של הדחיינות. שאלה שהגיעו לבינג' כי הם אמרו מחר, 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 מחר.
אוקיי.
וזה, מה שזה אומר, זה דווקא ההישגים ההולכים ומתכנסים בין הלומדים הרציפים ללומדי הבינג' מציף הרבה מאוד שאלות שהן שאלות חשובות. האם היום אנחנו יודעים, היום כולנו נחשפנו ליכולת, או שיפרנו את היכולת ללמוד בצורה מקבצית באופן טוב יותר.
והמסקנות?
עדיין אין, אבל
משהו ככה שיחתיר כותרת?
יחתיר כותרת, עוד פעם, מדגם שונה לחלוטין ממה שאורי בדק, ומדגם ששוב מנסה לענות על השאלה של המקבציות, וקודם כל להגדיר מה זה מקבציות, כי זו משימה לא פשוטה בפני עצמה, מראה שסטודנט, יש שלושה סוגי סטודנטים. הסטודנטים הרציפים, הסטודנטים המקבציים שמצליחים, והמקבציים שלא מצליחים.
אז יש לנו כמעט את הכל.
היינו שמחים שסטודנט בתחילת הדרך ידע לשייך את עצמו לאחת הקבוצות, ולהגיש לו את הלמידה באופן מתואם.
דוקטור דליה ולן ודוקטור אורי שטרנברג, תשמעו, אני מניח שיש כמה משרדים, כמו המשרד להשכלה גבוהה כשיקום, ירצו לראות את זה ככה מושלם. בהחלט מרתק. תודה רבה לשניכם.
תודה רבה. Её глаза такие синие, глаза магнит. На платье распустились лилии, и я убит. Любить обещает, потом забывает, смеётся, как будто ни при чём. Так сильно волнует, так нежно целует, и в области сердца горячо. Я убегаю, но назад снова зовут ее глаза. Имя ее со мной летит, тянет и тянет, как магнит. Пятые сутки я не сплю, кажется, я с ума сойду. И не на месте голова, это все она.
פנטסי. למה אמרתי פנטסי? כי זה נראה אותו דבר.
פנטזיה.
אתה יודע, כן, וולט דיסני זה שם.
כזה.
תגיד, שלום לך קודם כל.
נהי מאוד.
החברה נמצאת בחממה טכנולוגית, איפה?
מדקס, באור יהודה.
שם עושים הרבה דברים רפואיים.
כן.
וגם מה שאתם עושים זה איזשהו אירוע, לא אירוע, אלא סוג של פיתוח. פיתוח שנועד להסתכל על מקום מאוד מסוים. למטרה מאוד מסוימת, אבל נדמה לי שאפשר גם לייעד אותו לדברים אחרים, ועל זה אם תרצה אחר כך גם לשוחח. תגיד אתה על מה אנחנו הולכים לדבר.
טוב, הפרויקט הזה הוא פאשן שלי.
כן.
אני, שואלים אותי איזה סוג של רופא אתה, אני תמיד אומר שאני גאדג'טולוג. זאת אומרת, אני ממציא ומפתח טכנולוגיות לרופאים אחרים.
אוקיי.
הפיתוח הספציפי הזה בעצם התחיל, וזה אחד הדברים שאני אוהב בו, זאת אומרת, זה לא התחיל מלפתח טכנולוגיה ואז לחפש מה לעשות איתה, אלא זה בעצם התחיל מצורך שעלה מהתעשייה, מהתחום הרפואי. אני אגיד כמה מילים טיפה רקע בשביל להבין.
ברור, כי אתה יודע, התחום הרפואי הגדול, במקרה שלך אנחנו מדברים על מחלת כליות, נתקדם מהר, אנחנו מגיעים לדיאליזה, נמשיך משם, דיאליזה זה דבר שעושים בערך פעם ב...
עושים האנשים המסכנים האלה בערך 3 פעמים בשבוע.
בואו לא נקרא להם מסכנים. חולי דיאליזה, זה ברשותך, חולי דיאליזה, עושים את זה 2-3 בשבוע, ואז הם מושיטים את היד, דוקרים אותם.
דוקרים אותם, והם יושבים בערך 3-4 שעות, כשהמכונת הדיאליזה מעבירה בעצם את כל אדם שלהם 10 פעמים בשעה ומסננת אותו.
המכונה הזאת מחליפה את הכליות.
בדיוק.
עכשיו...
מכון התיאור של הגוף שלנו.
כן. קוראים לזה הביוב של... מטש, מטש.
לא נכנס לזה.
בדיוק. המקום שבו מחברים את הדיאליזה, מכורר לגמרי כבר אצל מרבית החולים, ואז המציאו, איך קוראים לחיבור המלאכותי הזה?
קוראים לזה פיסטולה.
פיסטולה, אוקיי, שהיא עושה.
זה הופך להיות עורק החיים של המטופלים האלה. בעצם דרך שם מחברים את הבן אדם למכונה, זה מבנה שהוא ביולוגי, זאת אומרת, זה נוצר מאיזשהו וריד ועורק של החולה המקורי שחיברו אחד לשני. וזה המקום שהכי נוח, גם שיש בו זרימה מספקת של דם, וגם הוא יחסית עמיד ונוח לדקור אותו עם מחתים יחסית אבות. שמאפשרות להכניס את הזרימה שאנחנו צריכים לתוך מכונת הדיאליזה.
איפה הוא נמצא בגוף?
הוא בדרך כלל ביד, זאת אומרת, או בזרוע התחתונה, אם יש איזשהם בעיות, עושים את זה בזרוע העליונה, אבל בדרך כלל זה בזרוע, במקום שהוא נגיש וקל וגם יחסית שטחי, ככה שהחיות שבאות ודוקרות את זה לא צריכות לעבור דרך הרבה רקמה.
זה בטח גם מקום רך כזה.
זה מקום רך, זה בעצם הופך להיות סוג של בלון מלא דם.
אתה יודע שיורם תיארלב, כשאלו אותו איפה המקום הכי רך בגוף, אז הוא ליטף את תנוח האוזן. אבל זה יורם תיארלב, לא אנחנו. עכשיו, הבעיה עם הפיסטולה הזאת, מה היא?
שהיא פשוט הולכת ונסתמת עם הזמן. זה משהו שנוצר בהתערבות כירורגית. הגוף שלנו לא אוהב שינויים. ובעצם תהליך טבעי, הוא הולך ומצר אותה עם הזמן. כל עוד זה משהו שנמצא בשלב הראשוני, 10-20% הצרות, וזה תהליך טבעי. כל בסדר, אנחנו יכולים להמשיך את הדיאליזה כרגיל. בדרך כלל אפילו לא יודעים. שיש את ההצרות הזה.
רגע, למה לא מייצרים את זה מחומר שהוא לא. קצת יותר קשיח?
הפיסטולה לרוב נוצרת ממש מכלי הדם שלך. זה לגמרי ביולוגי, זה רקמה טבעית, זה מה שעמיד הכי טוב לאורך זמן, זה בעצם okay. חלקים של הגוף שלך, שפשוט חיברו אותם את האורק לבריד, במקום שהם יזרמו בצורה הרגילה, הם זורמים אחד לתוך השני.
ואז אם היא נסתמת צריך צינטור?
סוג של, אם היא נסתמת לגמרי, אנחנו בעצם צריכים לעשות סוג של שרברבות, לפתוח את הסתימה. זה בדרך כלל הסתימה בסופו של דבר זה מקרישי דם, שאף אחד לא רוצה שיסתובבו לו דברים כאלה בגוף. אז בעצם עושים אותו דבר כמעט בדיוק לפיסטולה. הממה, בגלל שזה יחסית אזור שטחי, קל לגישה, זה פרוצדורה הרבה יותר קלה ופשוטה, זה בדרך כלל בהרדמה מקומית. אם תופסים את זה בשלבים מאוד ראשונים שהפתיחה קלה, פרוצדורה של 20 דקות, הרדמה מקומית, יום אחרי זה המטופל יכול להמשיך בדיאליזה.
ואז באה שאלת מחקר שלך, אני מניח, ואומרת, כן. רגע, איך אנחנו מזהים כן. את זה כל כך מהר?
אנחנו בעצם צריכים לזהות את זה מוקדם, לפני שהקליניקה, לפני שהחיות של הדיאליזה, לפני שמכונת הדיאליזה, מרגישים בכלל שיש הפרעה. זאת אומרת, לזהות את זה לפני שזה מפריע.
רגע, זה הרעיון. כשזה כבר סתום, אז זה כבר...
זה אמרג'נסי, זה ממש מקרה חירום. קודם כל, הבן אדם עדיין צריך לעשות דיאליזה, ופתאום עורק החיים שלו נסתם, אז צריך לשים כל מיני צנתרים מרכזיים, כל מיני פרוצדורות.
אולי עושים בצד השני של הגוף.
ליצור פיסטולה כזאת לוקח זמן, אז אתה לא יכול ליצור את זה בזמן אמת, אז אתה צריך, יש כל מיני פרוצדורות שהן סוג של פרוצדורת חירום שאתה לא רוצה להגיע אליהן, שנוצרות בשלב הזה, וגם ברגע שזה מוצר מעל רמה מסוימת נוצרים קרישי דם, שזה גם משהו שאנחנו לא רוצים שיקרה.
אז פה צריך לבדוק שני דברים. אחד, איך זה מתפתח, נדמה לי, ואפילו שיודעים את זה, אלא צריך, כן. צריך ממש, כמו שאמרת, בצנרת של ביוב, גם את זה, יש כל מיני חומרים, יש חומרים שנדבקים לצינור, ויש חומרים שמשתחררים. אז זה פעם אחת. פעם שנייה גם צריך למצוא את האמצעים
לזהות
את זה.
נכון.
אז איפה אתם הייתם?
אז... קודם כל, הגולד סטנדרט היום, זאת אומרת, הבדיקה שמזהה את זה בצורה כמעט ודאית, זה סוג של אולטרסאונד, נקרא דופלר אולטרסאונד, שמסוגל גם לזהות את הסתימה הזאת, וגם אם הזרימות הן מספקות לדיאליזה. הממה זה משהו שצריך להפנות אליו בצורה מיוחדת, יש לו עלויות, הוא לא נמצא בתוך שגרת הטיפול הרגילה של המטופלים האלה. בעצם אנחנו נכנסנו כי הצורך, האנמתניד שהציגו לנו, אמרו, תפתחו איזושהי טכנולוגיה, שבלי להפריע לשגרת החיים של המטופלים, תדע לזהות בצורה זולה ומהירה את הסתימות האלה, זה נקרא סטנוזיס, את הסתימות האלה, בשלבים מוקדמים, עוד לפני שאנחנו מרגישים אותם. כשעוד יש אפשרות לעשות טיפול מונע, או סוג של שרברבות מונעת, לפני שבכלל מגיעים לאמרג'נסי.
אוקיי.
וזה מאוד חשוב להזכיר, כי זה הגיע בעצם במחאות מהתעשייה. זאת אומרת, זה הגיע מגופים שנותנים את השירות הזה של דיאליזה, בלי להפריע לנו. זאת אומרת, בלי להפריע לאחיות, זה צריך להיות זול, זה לא משהו שתפנו את זה בן אדם, אלא בעצם לעשות משהו שטכנולוגיה שעושה אינטגרציה לתוך תהליך העבודה הרגיל שלנו.
נדמה לי שבשבק היו קוראים לזה משקף.
האמת שזה סוג זה, אני לא אספר לך, כי אז אני צריך להראות, סתם, לא צריך לעשות כלום, אבל סוג של...
שדה המחקר הוא בעצם לבדוק מספר אמצעים שיכולים לזהות את מה שקורה שם בפנים, ואז יש לך כל מיני אמצעים, ואז אתה אומר לעצמך, רגע, פה הם לא מספיק טובים, אני צריך להמציא כאן משהו חדש?
הם לא רעים, זאת אומרת, למשל דופלר אולטרסאונד, שזה הוא עובד מצוין, אבל הוא פשוט לא מתאים כל כך לצורת העבודה של מכון הדיאליזה, וצריך להפנות לזה במיוחד.
אוקיי, ובוא נגיד CT או משהו, כן.
הם בטוח יזהו את זה, אבל זה כאילו לא מוצדק, לא המחיר ולא ההפרעה למהלך הטיפול התקין, ובית, זה אומר שאני כל מטופל אצטרך כל חודש או כל חודש לשלוח אותו לצילום, זה הסיכון והנזק שאתה גורם הם לא מוצדקים.
אז שוב, לפני שנגיע לפיתוח עצמו, זה קורה בתדירות מסוימת אצל כולם, פחות או יותר תדירות שווה?
אנחנו אומרים שזה לא עניין של אם יהיה לך סתימה, אלא מתי יהיה לך.
כן, ברור, ברור. השאלה אם התדירות היא די זהה.
אז לאנשים שנחשבים בסיכון נמוך, זאת אומרת שהפיסולה שלהם תקינה ואין לך סיבה לחשוד שקורה שם משהו, עדיין במהלך כל שנה יש סיכוי של בין 20-30% ש-out of the blue, זאת אומרת, פתאום תהיה לך חסימה, וזה אצל אנשים בסיכון נמוך. אצל אנשים בסיכון גבוה, שיש איזושהי מחלות רקע שמצדיקות את זה, או שכבר היו להם סתימות בעבר, בין 40-60% במהלך כל שנה יכולה להיות להם סתימה כזאת שמסכנת חיים.
אז בואו אני ארגיז אותך רגע. בואו אני ארגיז. אוקיי, למה לא להחליף להם את זה כל חצי שנה?
יש מספר מוגבל של מקומות בגוף, זה לא מכשיר שאתה משתיל, זה כלי הדם המקוריים של הבן אדם. יש כמות מוגבלת של אתרים שאתה יכול ליצור את זה. למעשה יש לך יד ימין, שני אתרים ויד שמאל.
גל, יש היום הרבה מאוד אמצעים שאתה יכול לפתח בבניית תאית, אפילו רקמה של כלי דם.
אז
נדמה לי שגם בעניין הזה יש את זה.
למה לעצור שם? בוא תיקח את זה צעד קנימה, בוא תבנה לי כליה. כשנגיע ליום הזה נדבר. היום כרגע הטיפול הוא דיאליזה.
תשמע, אני מסכים איתך. אנחנו באנו להתווכח היום, בסדר, אוקיי, אני מסכים איתך, אבל הנקודה הזאת שאתה יכול לייצר מרקמה של אדם, אתה יכול לייצר לו רקמה של כלי דם, אתה יכול...
נכון.
אז זהו, אז טיפה אפשר קצת, אתה יודע, לפתור את הבעיה, אבל אתה יודע מה, אני אלך איתך, חממה טכנולוגית, איך קראת, דוקטור? גדג'טולוג?
גדג'טולוג, כן.
גלג'טולוג, אוקיי.
גם זה.
זה קצת יותר כאב ראש, אבל...
אין בעיה, נלך על זה.
בוא נלך על זה. אוקיי, אז הפיתוח שלכם בעצם הוא סוג של אמצעי לראות את הפיסטולה הזאת?
את המצב שלה. אנחנו עושים מעקב, קוראים לזה בשפה, זה נקרא surveillance. ממש, אמרת, הסגרת את השבק, אנחנו ממש עושים מעקב אחרי הפיסטולה, כשהמטרה היא לזהות את ההתפתחויות הלא טובות האלה, בשלב מוקדם, כשהטיפול הוא מאוד מאוד פשוט, אבל זה מאוד חשוב לשים לב שהצד השני של המטבע שהזכרתי, זה לא כי אין אמצעים רפואיים אחרים לעשות את זה, אלא כי אנחנו פיתחנו את זה בצורה שאפשר לעשות את זה מאוד מהר, בקלות, ובצורה שהיא נכנסת לתוך העבודה. זה חלק משמעותי.
תראה, הייתי שואל אותך אם זה סוג של הדמיה, אבל נדמה לי שפה...
זה כן.
בסדר, אבל פה, אוקיי, הדמיה... פה אתה יודע שאתה מקבל משהו שהוא אמור להיות תקין, ואז אתה רואה מה מקולקל בו. בסדר? ואתה צריך להסתכל גם פנימה. זה מצלמה, זה מה?
זה בדיוק מצלמה באורכי גל מיוחדים, ואנחנו משתמשים לייזרים ועוד כל מיני דברים נורא נחמדים. האמת היא שאנחנו אימצנו טכנולוגיות מכמה עולמות, החל מעולמות קולנוע ועד מצלמות אבטחה, זה נורא נחמד. יש לנו אינטגרציה מישמש כזה של כל מיני...
אני חיכיתי שתגיד לי שאימצתם טכנולוגיה מתחום בדיקת נזילות בקירות בתים, אבל בסדר, אוקיי.
האמת שזה לא כזה, כאילו, התחום של ניר אינפרד, שזה זה, זה גם, הם משמשים באינפרד, אבל עזוב, לא ניכנס לשם.
ידעתי שאני
כן, אצליח להסיף אותך. אתה לא רחוק. אתה יודע, למשל, אחת הטכנולוגיות שהם ממש נותנים, אתה מכיר מסרטי משימה בלתי אפשרית, שיורים קרן לייזר מבניין אחד לחלון בבניין אחר, ושומעים את, מה קורה בפנים, אמצעי הזנה, זה חלק מהדברים שאנחנו, זה בדיוק אותו דבר,
כשמה מאזינים לזרימת אדם. אני גדלתי על זה עד הרגע שהבנתי שזה לא אפשרי, אבל בסדר, אוקיי.
אז אפשרי, רק אף אחד לא סיפר לך על זה, ואנחנו האמת ממשנו משהו מאוד מאוד דומה, אנחנו בעצם ממש מקשיבים לזרימת אדם, וזה אחד מהמקורות מידע שאנחנו משתמשים בו, להזין את המודלים של למידת מכונה והדברים שאנחנו עושים, בשביל לזהות בעצם את טביעת האצבע או הדפוס מתוך כל הדברים שאנחנו מודדים, שמרמז שמשהו מתפתח שם. ואז בדרך כלל אנחנו מודדים את כל הדברים האלה, מרימים פלג לאחות, תפני את הבן אדם הזה, כנראה שמשהו קורה כאן.
כלומר, זה לא ממש שאתה רואה תוך הפצינות.
אני לא רואה ישירות, אני מודד בצורה עקיפה כל מיני מדדים שונים, שכשאני אוסף אותם ביחד, זה נותן לי תמונה יותר מלאה, שממנה אני יכול לדעת שמשהו מתפתח שם. אני לא רואה את הסתימה ישירות, לצורך העניין.
אם לזה אתה מתכוון,
אם לזה אתה מתכוון, כן.
אוקיי, ואז אתה יודע בוא נגיד, בכניסה יש לחץ מסוג אחד, ביציאה אמור להיות לחץ מסוג שני?
בדיוק.
מה משפיע על הלחץ הזה? יש לכלוך שמה, שנדבק לקירות או מה?
כן. זה לא בדיוק לכלוך, זה לא משקעים, זה בדרך כלל תגובה של כלי אדם, הם ממש מצרים את עצמם, כי לפני זה ניפחנו אותם בצורה כירורגית, הכנסנו זרימות ולחצים של עורק, שבדרך כלל בנוי ללחצים גבוהים, הכנסנו אותם לווריד, שלא בנוי ללחצים האלה, הוא מתנפח ממש כמו בלון, זה בעצם מפיסט אולי וריד לשעבר, אבל הגוף עושה לזה פיצוי. אז הוא מתחיל ממש לכווץ, הוא לא אוהב שדברים מתנפחים מעבר למה שהם אמורים להיות, זה ממש התכווצות של הרקמה, זה לא משקעים.
אוקיי, ובמקום כזה אני תמיד שואל, לאן זה הולך עוד? כי אתה יודע, זה בסדר להסתכל, להגיד, אוקיי, לצינור של הפיסטולה הזאת זה בסדר, אבל בטח יש לזה עוד שימושים, נניח, בקוצבי לב או דברים מקום...
אז לא בקוצבי לב, אבל למעשה המערכת שפיתחנו, הקופסה הזאת, המצלמה המשודרגת הזאת, למעשה יודעת להסתכל ולמדוד הרבה דברים שהם קשורים לכלי דם, בוא נגיד עד 2 סנטימטר עומק. זאת אומרת, בעצם כל מחלה או כל תופעה שמתבטאת בכלי הדם עד העומק הזה, לצורך העניין, באופן פוטנציאלי אנחנו יכולים לגלות. אני אתן לך דוגמה למקרה נוסף שאנחנו חושבים עליו, כרגע זה נראה שהביזנס סביבו הוא לא משהו, אבל מבחינה מדעית וקלינית הוא מדהים. יש אנשים שיש להם הסתיידות בעורקי הצוואר. או בברידים, בכלי הדם של הצוואר, שבעצם בסופו של דבר עלול לגרום לשבץ. למעשה, אם תיקח את המצלמה שלנו, במקום לכוון אותה ליד, תכוון אותה לצוואר של אנשים, אם נאסוף את הדאטה המתאים בשביל ליצור את המודלים המתמטיים שידעו לזהות את הדפוס הזה, אני אוכל להסתכל על אורכי הצוואר של אנשים שהם בסיכון גבוה או שאנחנו רוצים לעקוב אחריהם, ובעצם לנבא מה הסיכון שלהם לקבל שבץ, ומזה לתת טיפול מונע וכן הלאה. אבל יש הרבה מחלות, החל מסקרת וחלה מבעיות...
אני שואל אותך על דברים שהם כבר הרבה יותר פשוטים, כמו למשל מערכת הצינורות שיוצרת מהלב, שגם נדמה לי, תקן אותי אם אני טועה, שאם היית יודע לכל בן אדם כמה, מה ממוצע הפעימות שלו, מה לחץ הדם שלו בנקודה הזאת, היית יכול למנוע הרבה מאוד צינטורים.
הטכנולוגיה שלנו כיום לפחות, בשביל להפוך אותה לבטוחה ומשהו שהוא מאוד פשוט ולא דור, היא מסוגלת לחדור עד 2 סנטימטר.
שאלה אחרונה.
שוט.
אתה חושב על זה?
על מה?
על מה שדיברנו עכשיו, כלומר על הקטע הזה של שימוש בטכנולוגיה כזאת לצרכים אחרים בגוף.
וואו, כל הזמן, יש לי מחברת מלאה במה אפשר לעשות עם זה.
אוקיי.
מלאה. אני חושב שדווקא האתגר האמיתי הוא להפוך את זה ל... ביזנס, כי ככה אני יכול לגייס כספים. לא נעים להגיד את זה, אבל זה הדרייב של הטכנולוגיה היום. אם זה לא יהיה ביזנס, זה פשוט לא יגיע למי שצריך את זה בסוף.
דוקטור גל גושן, מרתק, ויש לנו עוד הרבה על מה לדבר בהזדמנויות אחרות. תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
אלא אם כן דברנו להפעם נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il machar@glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים ולבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים. אפשר לבקש לבוא להשתתף גם כמראיינים, עורכים. ומה בפרק הבא? זיהוי ומניעה של הסתבכויות זיהומיות מסכנות חיים לאחר ניתוחים במערכת העיכול.
מה שקורה באופן טבעי אצל החולים הללו שמסתבכים, זה שהם יוצאים מהניתוח, וביום יומיים הראשונים הכל נראה מצוין, ואחר כך הם מתחילים להסתבך, אבל הסיבוך הזה הוא תוצאה של תהליך פיזיולוגי מורכב שמתחולל במערכת העיכול שלהם, ובסופו של התהליך הרקמה באזור של הניתוח מתחילה להתפורר, ואז תוכן מערכת העיכול דולף לתוך חלל הבטן והחולים האלה מזדעמים.
הטמעה של שיטות לימוד חדשניות.
זה כמו קצת שאלת המחשבון שהייתה לנו פעם, נכון? האם הילדים צריכים לדעת לחשב חיבור וחיסור, או שכבר יש לנו היום מחשבון?
כן.
אז יש דברים שנשארים, בני תרבות צריכים בסופו של דבר שיהיה להם איזשהו ידע ואיזושהי יכולת להסתכל על העולם, גם קוגניטיבית מבחינת הידע, גם מבחינה רגשית, ואנחנו צריכים לחשוב איך המכונות יכולות היום לבוא ולעזור לנו.
והקשר שבין המחשב לידיים שמפעילות אותו.
עד היום זה נעשה באמצעים מאוד פשוטים, ריאקטיביים, אני לוחץ על עכבר, אני לוחץ על מסך המגע, זה בהחלט כך. אבל הדוגמה הכי פשוטה, צעידה פשוטה לעבר המחשב, הייתי מצפה שהוא יבין שאני רוצה להתחיל לעבוד איתו.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף, תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים, גם להולכי הרגל, לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היי שלום ישראל. באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר, עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.